טוב רבותיי, בוקר טוב, כולם יושבים? כל מי שאני רואה, אני לא יכול לראות את מי שמקשיב לאינטרנט. טוב. מי שהיה בשיעור השבוע שעבר, אני אזכיר שאנחנו התייחסנו לנושא של ההבדל הבסיסי בין לימוד תורה לבין לימודים אחרים. על פי דברי הרב קוק, תחילת ספר אורות הקודש, שלימוד תורה נובע מתוך הכוח האלוקי שבעולם. זאת אומרת, מתוך הכוח שברא את העולם. ולכן יש לו את האפשרות, את היכולת, את הכוח לשנות את חיי האדם. דיברנו על זה שגם במובן האנושי, בן אדם שרוצה להפעיל את הבחירה החופשית שלו, יכול להביא להרבה מאוד שינויים, להרבה מאוד חידושים, אבל עוד יותר מזה, כשמבינים מה המשמעות של התורה, ופועלים מתוך תורה, אז אנחנו מגיעים למצב שבן אדם יכול להפוך את המציאות שלו. כן, אדם אומר, אני קודם הייתי ראובן, עכשיו אני שמעון. זאת אומרת, אני עד עכשיו התנהגתי כך, חשבתי כך, התרגלתי לזה, הגבתי לכל מיני דברים בצורות מסוימות. יש לאדם את הכוח, זה הכוח של הבחירה, זה הכוח של התשובה, זה כוח שנובע מתוך התורה, יש לאדם את הכוח ואת היכולת להשתנות. כמובן, שלא מספיק להגיד מילה בלבד, צריך לעבוד קשה כדי לעשות את זה. אבל יש הבדל בין בן אדם שעובד קשה, אומר, תשמע, אני רוצה להיות מיליונר. אולי לא תצליח להיות מיליונר. מי אומר שזה בכלל אפשרי? בנתונים שלך, בשוק, באפשרויות שיש לך. לבין בן אדם שאומרים לו, תשמע, אם אתה תתאמץ, בטוח שתהיה מיליונר. בטוח שתצליח. יש כאן מציאות אלוקית, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, על התשובה מראש הבטחתנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לבן אדם שיש לו את היכולת לעשות תשובה. והכוח הזה הוא באמת הכוח של הבחירה החופשית בשלמותו, וזה כוח שנובע בצורה האמיתית שלו מתוך התורה. כפי שראינו בשבוע שעבר, כשם שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, כשם שיכול לברוא עולם חדש, כך הוא יכול לשנות עולם קיים. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. לא אומרים לקדוש ברוך הוא, שמע, אתה החלטת לפני 5,000 וכך וכך שנים, החלטת לעשות את העולם ככה. כבר זהו, די, עבוד, כבר לא ילך אחרת. זה לא כך. אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר, שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, זה ממשיך כך. אם הוא לא רוצה, זה לא ממשיך כך. אז נכון, הקדוש ברוך הוא באופן עקרוני רוצה שהדברים יימשכו באותו סדר טבעי, כי הסדר הטבעי הזה הוא הסדר הכי טוב, לא מקרה, לא סתם. הוא הסדר הכי טוב שבנוי כדי שאנחנו נוכל להתפתח ולבנות את עצמנו עם הסביבה הזאת, מול הסביבה הזאת, עם הקשיים של הסביבה הזאת. אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא יכול לשנות. זה היסוד, אחד מהיסודות המרכזיים של אמונה שהקדוש ברוך הוא משגיח תמיד. יש ניסים בעולם, יש שינויים בעולם, וקל וחומר כשאנחנו מדברים על דבר שהוא בכלל לא נס, אלא הפעלת הבחירה החופשית של האדם. נכון? יש עבודה קשה. אנחנו לא מדברים על זה שיבוא בן אדם לרב, לרבי, יגיד, תגיד איזה מילה. יגיד מילה, זהו, כבר הכל השתנה. לא. זה עבודה. אדם עם הגילים מסוימים, עם טבע מסוים, כמה שהדברים יותר עמוקים, כמה שהדברים יותר חזקים, כמה שהוא יתרגל אליהם יותר זמן, הוא צריך לעבוד יותר קשה כדי לשנות אותם. אבל העבודה הזאת היא אפשרית. וזה היסוד של החיים. אני אומר, זו הכוללת של החיים כולם. אדם שתקוע באותו הרגל, באותה מציאות, במיוחד במצבים שלנו, שהמציאות נובעת מכל מיני מושגים זרים מבחוץ, הוא מסכן. הוא לא באמת חי. הוא נמשך אחרי כל מיני דברים שמושכים אותו. ודאי שהיסוד של חיים מאושרים, חיים של צדק, של טוב, של אמת, חיים של עבודת השם, הם בזה שהאדם יהיה מוכן להשתנות. יהיה מוכן במובן הזה שהוא ידע שזה אפשרי, יהיה מוכן במובן הזה שהוא יהיה מוכן לעשות את העבודה הקשה שנצרכת כדי שהוא באמת ישתנה. אז עד כאן פחות או יותר סיכום של השיעור הקודם. עכשיו אני רוצה להעמיק קצת ביסוד הזה שהתחלנו לדבר עליו. היסוד הזה שהוא על פיו אנחנו מסתכלים אחרת על העולם, על המציאות. על פי מה אנחנו מסתכלים? בא בן אדם ואומר, שמע, אני כזה וכזה. אנחנו אומרים, לא, אתה לא כזה. מה זה? אני אלך לפסיכולוג, אני אלך לאבחון, אני אביא אישור רשמי, אני כזה וכזה. אנחנו לא ריאליים, סתם, עם הראש בעננים? לא, אנחנו גם לא מדברים על ניסים, כפי שאמרתי. אנחנו אומרים לאדם, יש משהו בתוכך. מה זה המשהו הזה? שאל אותך שאלה פשוטה. לך לאותו אבחון מקצועי, ותשאל אותם איפה החיים שלך. אתה חי או מת? אתה חי. האבחון המקצועי יבוא ויגיד, יש לך כישרון שכלי כזה, ויש לך כישרון רגשי כזה, ויש לך יכולות מעשיות כאלה וכאלה. אחרי כל האבחונים האלה, איפה החיים? האבחון המקצועי יגיד, תשמע, תעזוב אותנו משטויות. אנחנו עושים את העבודה שלנו. מה אתה נכנס כאן לשאלות פילוסופיות, מהותיות, קיומיות? לא, לא זה העניין. לפעמים באמת זה לא העניין. האדם שהולך לבחור מקצוע, לפעמים הוא צריך לשאול את עצמו במה הוא מוצלח. אין שאלה מעשית, יפה מאוד. האבחון המקצועי יעזור לו. אבל יש שאלות נוספות שבן אדם צריך לשאול אותן. והן גם נוגעות למציאות המעשית. כמו שאמרנו קודם, שאם האדם לא מאמין שהוא יכול להשתנות, אם האדם לא יודע שהתורה נותנת לו את הכוח הזה להשתנות, אז יש לו חיים אחרים לגמרי. השאלה אם יש לו חיים. צריך לשאול את השאלה הזאת. מאיכן נובעים החיים שלו? מה נותן לו את החיים? וזאת שאלה מציאותית לא פחות מהשאלה של הכישרון, היכולת, או כמה כסף יש לך, או מה הבגדים שאתה לובש. זאת שאלה שקובעת לנו את המבט על המציאות. השאלה היא מה היסוד של האמת המציאותית. מהי באמת? מה האמת? יבוא בן אדם ויגיד, הנה, זאת מציאות. אני נותן מכה, אתם שומעים את העץ שמתהדהד לפי המכה שלי. זה מציאות. מה המציאות? העץ הזה יום אחד נמצא, יום שני הוא נשבר. אני רוצה אותו, אני משאיר אותו. אני לא רוצה אותו, אני יכול לסרוף אותו. זה מציאות חלשה, מקרית, תפלה. בסדר, נכון. אני לא אבוא ואגיד לבן אדם, תראה, זה נוח, תחזיק את הספר ביד כל הזמן, אל תשתמש בעמוד כזה. ודאי, יש מציאות טכנית. אבל המציאות הטכנית היא לא היסוד של המציאות. זה לא מה שקובע לנו את המבט על החיים. איפה המציאות האמיתית? כמו שאמרתי, נתחיל באדם. באדם המציאות האמיתית מתחילה מויפח באפיו נשמת חיים. כך כתוב בחומש בראשית. הקדוש ברוך הוא נותן בנו נשמה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה. למה אנחנו אומרים את הדבר הזה? תגיד, ריבונו של עולם, מודה אני לפניך שנתת לי לחיות, ועכשיו יש לי בקשות כאלה וכאלה. אנחנו מברכים ברכה מאוד מעניינת. נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה ואתה. מה אנחנו אומרים פה? אנחנו קובעים את המבט המציאותי על החיים. אנחנו בונים את היסוד שהחיים שלנו מתחילים מדבר שיש לו מקור עליון גדול, שהוא ביסודו טהור. זאת אומרת, שיש לנו יסוד שהוא יסוד ישר, יסוד אלוקי, יסוד אמיתי. על זה אנחנו יכולים לבנות את כל החיים. אז מה הסתבכנו? בן אדם יש לו נשמה טהורה, והוא הלך ועשה כל מיני, סליחה, לכלוכים וכל מיני עבירות וכל מיני קלקולים ו... קלקל המון, נכון? ועדיין הנשמה שלו נשאלה. וזה חלק מהעניין שאמרנו, שהאדם הזה יכול לבוא ולתקן. הדבר הזה בא לידי ביטוי בדברי חז"ל בצורה מאוד מעניינת, מאוד חריפה. הגמרא מספרת במסכת פסחים, דף נון, סיפור כזה. היה רב אחד. כתוב, רב יוסף בנו של רבי יהושע בן לוי. כתוב רב, כנראה שהוא היה רב, תלמיד חכם, אדם גדול, צדיק. חלה שביעית נגיד, הוא חלה, והוא הגיע למצב שאולי מה שקוראים היום מוות קליני, משהו, בצורה, היה קרוב למוות, על סף המוות. ואז הוא חזר. כי נראה שכשאדם נמצא במצב כזה רחוק מהחיים, חיים כאלה, כל שנמצאים בתוך הגוף שלו, והוא אדם גדול, אז הוא היה כביכול עם רגל אחת בעולם העליון. שאל אותו אביו, מה ראית? אתה זוכר מה היה במצב הזה שיצאת מהגוף? מה ראית? אמר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. עולם הפוך. מה זה עולם הפוך? תשמעו את ההמשך. אמר לו, האבא, בני, עולם ברור ראית. זאת הצורה הנכונה האמיתית של העולם. והמשיך ושאל אותו, וענן, אנחנו, הרבנים, איך אנחנו נראים שם? ענה לו בנו, כמו שאנחנו נראים כאן. כלומר, אותה חשיבות. מי שחשוב, אומרים עליו, הוא רב גדול, הוא צדיק גדול. מי אומרים עליו? הרבנים האחרים אומרים עליו. הם מעריכים אותו על פי גדלותו, על פי התורה שלו. גם בעולם הבא הוא אדם גדול. ושמעתי, המשיך הבן, שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הכרתי פעם יהודי זקן, שם שעריך ימים, סביבות גיל ה-90. בן אדם עבד במשך שנים, עלה מחוץ לארץ לארץ ישראל, עבד לפנסתו, אבל כל הזמן הוא היה משתתף קבוע בשיעור בגמרא. וכשהרב לא היה יכול להיות, הוא היה מחליף את הרב ומלמד את השיעור. הוא אמר לי פעם, כשהייתי ילד צעיר, אמא שלי אמרה לי, כל מה שתעשה בחיים, דף גמרא יותר טוב. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הלימוד, התלמוד, התורה, הגמרא, תלמוד זה גמרא בעברית, זה תלמוד. זה מה שאדם מביא איתו לעולם הבא, לעולם הנשמות. ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. יש עוד זכות גדולה, יש את הזכות של התורה, שכל בן אדם מגיע, יכול להגיע לזכות הזאת, ויש זכות מיוחדת, חד פעמית, שיש אנשים שמוסרים את נפשם על עם ישראל, על ארץ ישראל, הרוגי מלכות. כן, אז היה בזמן הגלות, ומי שהיה מוסר את נפשו, הגויים היו הורגים אותו, המלכות הייתה הורגת אותו. הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. זה עולם אמת. מה? הבאתי את הסוף. מה ההתחלה? עליונים למטה ותחתונים למעלה. כן? מה זה אומר? מי שחשוב כאן, לא חשוב שם. מי חשוב כאן? כאן אנשים מגילים לראות, למה בן אדם חשוב? יש לו הרבה כסף. למה בן אדם חשוב? הוא פוליטיקאי. יש לו השפעה, יש לו כבוד. כל הדברים האלה לא נחשבים. הם לא חשובים. הם לא אמיתיים. מה זה הכסף? כמו שאמרנו, העץ הזה, עכשיו הוא פה, מחר, נשבר, נשרף. ככה זה הכסף. מה זה הכבוד? כבוד על מה? הוא עשה דברים אמיתיים? או שסתם מכבדים אותו כי השפעה, החלטות. צריך לעשות את כל הדברים האלה בצורה טובה, כן? אנחנו לא אומרים, זרוק את כל הכסף לפח. לא, תשמע, יש לך כסף, תשתמש בו. לדברים טובים, לדברים נכונים, לדברים אמיתיים. מה זה דבר אמיתי? תורה, מצוות, גמילות חסד. יש הרבה דברים בחזל על, כן, יש גמילות חסד. גם עוזר לאחרים. טוב מאוד. אלה דברים אמיתיים. אנחנו צריכים להתרגל למבט שמסתכל על העולם בצורה אמיתית, כי אחרת אנחנו מבולבלים. אנחנו מכוונים את החיים שלנו על פי דמיונות. מדברים על קונספציה. מה זה קונספציה? מה שקרה לפני מלחמת יום כיפור. היה איזה רעיון שנכנס לראשי מערכת הביטחון, לראשי השלטון, שכך וכך יקרה. ואז הם פירשו את כל העובדות על פי הרעיון הזה, על פי התפיסה הזאת. זה קונספציה. זה גרם לנו להרבה מאוד עבידות במלחמת יום כיפור. אבל זאת קונספציה עוד איכשהו אפשר להבין. בן אדם מנסה לפרש את המציאות, הוא מסתכל, הוא מבין, יש לו רעיון. טוב, הבעיה היא שהם נדבקו ברעיון מסוים ולא היו מספיק פתוחים כדי להבין שאולי הרעיון לא נכון. אבל אם אדם בונה את העולם שלו, את החיים שלו, על פי רעיון שהוא כל כולו מבוסס על שקרים, מבוסס על הבלים, אתה מעמיד את הדברים שהם לא חשובים בתור החשובים. זה הרבה יותר גרוע מהקונספציה של מלחמת יום כיפור. זה שקר. זה לא אמת. יש ביטוי כזה. אלמה דשיקרה. עולם של שקר. מסתכלים על בן אדם, הוא נראה יפה. איזה בן אדם נחמד. בן אדם נחמד? איך אתה יודע שהוא בן אדם נחמד? אולי כן, אולי לא. בגלל שהפנים שלו יפות, הבגדים שלו יפים. אתה בונה את החיים שלך על שקר. צריך מאוד להיזהר בזה בשידוחים. אתה הולך אחרי מבט חיצוני, אדם יכול לקלקל לעצמו את כל החיים. אבל זה לא רק בשידוכים, זה לא רק במפגש אישי מול בן אדם, אתה רוצה עכשיו לחתום על חוזה עד 120 עם האדם הזה. זה כל המציאות היא כך, מה חשוב לי? מה אני מנסה לעשות? מה שחשוב זה מה שנותן את הכוח לנשמה, לחיים, למציאות האמיתית. ומתוך זה אנחנו הולכים ובונים ומסדרים ומחזקים גם את כל הדברים הקטנים. נכון? טוב לי, כפי שאמרתי, אני ברוך השם בא ללמוד דברי תורה, טוב לי שיש לי עמוד ללמוד עליו, לשים עליו את הספרים. זה דבר רע? לא, זה דבר טוב. אבל אני לא אלמד אם אין לי את העמוד. בסדר. אני אלמד אם יש לי עמוד בלי נדר, אם אין לי עמוד בלי נדר, אני אלמד. אבל אני לא מזלזל בעמוד. העיקר זה הלימוד. העמוד הוא גם טוב. זה עמוד שיהיה נוח, שיהיה נעים, שיהיה בגובה הנכון, שיהיה מסודר טוב. כל נחמד מאוד. הדבר הזה בא לידי ביטוי בדברי הרב קוק, ומה שבעמוקו שהבאתי לכם בספר אין היה, בצורה מאוד מאוד החלטית, אני רוצה לראות את זה איתכם בפנים. הגמרא כאן קשורה לסיפור שמובא אחר כך על דוד המלך ושלמה בנו. דוד המלך, אומרים חז"ל, נפטר בשבת. ונפטר בשבת שהוא היה בגינה, או בחוץ, ברגע, יצא החוצה, שמע רעש ויצא החוצה, וטוב, הצער גדול, דוד המלך נפטר, נכון, כל אדם מגיע זמנו, אבל אדם כזה גדול מבחינה רוחנית, אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא היה אחד הצדיקים הכי גדולים בכל הדורות בעם ישראל, כן, כל ספר תהילים, כל דבר גדול מאוד. ושלמה המלך בא ורואה את גופת האבא שלו שוכבת בשמש. אבא נפטר. ויש לו שאלה הלכתית, מה עושים? יש בשבת דינים, מה מותר לטלטל, מה אסור לטלטל. דיני מוקצה, דיני כל מיני דברים, הלכות, אנחנו זהירים בקדושת שבת, אנחנו גם זהירים בקדושת גוף האדם. מה עושים? ובאותו זמן הייתה לשלמה עוד שאלה. יצא שבאותה שבת היו כנראה, לא, הגמרא לא מסבירה בדיוק למה, היו כלבים בארמון של דוד המלך. אולי כלבי שמירה, לא יודע. ולא יאכילו אותם. הם היו רעבים. עכשיו, גם הייתה שאלה הלכתית, מה הצורה שמותר להאכיל את הכלבים. שתי השאלות האלה שלח שלמה לרבנים, שואלים שאלה בהלכה, גם שלמה היה רב גדול מאוד, אבל שלח שאלה להלכה. אומרת הגמרא, ענו לו תשובה, מבחינה הלכתית, לגבי הכלבים, קודם ענו לו, כך יש נבלה, איזה בהמה שמתה, כך נבלה, תחתוך אותה, תשים לה כלבים, הם יאכלו את הבשר. ולגבי דוד המלך, עליו השלום, ששוכב בשמש, צריך להניח עליו משהו שמותר לטלטל, משהו שהוא לא מוקצה, אפשר לקחת כיכר לחם ולהניח עליו, ואז אפשר לטלטל את שניהם ביחד. אומרים חז"ל, אז זה אמר שלמה בספר קהלת, לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. הכלבים, אני יכול לקחת את הבשר, את הנבלה, לחתוך, לקחת בידיים, לשים לפניהם, הכלבים אין איתם בעיות. אבל דוד המלך, האריה, הצדיק הגדול, כשהוא מת, אני לא יכול, אסור לי לקחת אותו בידיים ולהזיז אותו, אפילו שזה לא מכובד להשאיר אותו בשמש. אני יכול לעשות את זה רק על ידי שאני שם עליו לחם. יותר חשוב הלחם או דוד המלך? דוד המלך יותר חשוב. מה אני צריך לחם כדי לכבד את גופו של המלך של עם ישראל, הצדיק הגדול שמת? אומר שלמה, הנה, הכלב החי הוא יותר טוב מן האיי המת. שונה מאוד. איזה מין דבר זה? זה לא מקרי. תורה לא עושה דברים סתם ככה. יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. אבל חז"ל מסבירים כאן את הפסוק של דוד המלך, שיש פה, של שלמה המלך, שיש פה חוכמה מאוד מאוד גדולה. בדיוק בנושא שדיברנו עליו. בואו נראה את זה בפנים, ההסבר של הרב קוק בעין היה. מה שאמר שלמה כי לכלב חי הוא טוב מן האיי המת, זה הפסוק בקהלת. אז זה מסביר הגמרא, זה כמו והסיפור בהמשך, כל העניין הוא פטירת דוד המלך. אז מסביר כאן הרב קוק את העיקרון. יסוד הכרת האמת שבה תלויה הכרת היסוד האדיר של הכרת שם השם אלוקים חיים. רגע, מה תלוי במה? מה אמרנו קודם? מאיפה מגיע האמת? מה יסוד האמת? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא האמת. לכאורה הרב הופך כאן את העניינים. קודם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, אחרי שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא אתה יכול להגיע לאמת. למה הרב הופך כאן? כי אם אתה תבוא לבן אדם, זה תלוי בנו, אתה תגיד לו תאמין, תאמין בקדוש ברוך הוא, תגיד בסדר אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל אותו בן אדם נמצא כל כך שקוע בתוך העולם שהוא גם להתייחס לכל העניינים האלוקיים על פי המציאות בעולם. הרמב״ם מתאר שהיו יהודים שחשבו שבוודאי הקדוש ברוך הוא חס וחלילה יש לו גוף. למה? כי הם היו כל כך גשמים, הם אמרו מה יותר חזק? דבר שיש לו גוף או אין לו גוף? מה יותר חזק? נו תגידו, מה יותר חזק? יש פלדה ויש לא יודע, איזה ציור, איזה משהו. פלדה חזקה. גשמי, חזק, מוצק. קשה לשבור אותו. אז הם היו כל כך שקועים בתוך המציאות הגשמית, שהם אמרו, זה הקדוש ברוך הוא עשוי ממה שיותר חזק מפלדה. הקדוש ברוך הוא לא עשוי. הקדוש ברוך הוא אין בו גוף, אין בו גשמיות, אין בו כלום. והוא יותר חזק מכל הדברים שיש בהם איזשהו חוזק גשמי. הם לא הבינו את זה. מה אני רוצה בזה לומר? שכשאדם מבין את האמת, את המציאות, את זה שהנשמה חזקה יותר מן הגוף, שהמציאות הרוחנית היא קובעת למציאות הגשמית, ולא הפוך, אז הוא מגיע גם להכרת שם השם, הוא מגיע גם לאמונה בצורה אמיתית. אחרת הוא יגיד אלף פעמים שהוא מאמין, אבל האמונה שלו היא אמונה אולי של ילד קטן, הוא לא באמת מבין מה זה אמונה, במה הוא מאמין. חסר לו משהו, חסר לו משהו מאוד יסודי. לכן אומר הרב, יסוד הכרת האמת שבה תלויה אפילו הכרת הקדוש ברוך הוא, היא תלוי הוא במה שנבחין את ענייני המציאות כמו שהם באמיתתם. כי אם אתה רואה מציאות, עולם הפוך. עליונים למטה ותחתונים למעלה. אתה רואה את העולם הגשמי בתור עיקר, אז כל האמונה שלך חלשה. ודאי שאתה תבוא להוציא לפועל בחיים שלך את האמונה הזאת, מה יקרה לך? יבוא בן אדם ויגיד, נכון, הקדוש ברוך הוא אמר, אבל אני אוהב את זה, ואני חלש פה, ואני כזה, ואני כזה. הוא לא ישנה את עצמו. כי הוא רואה את הרגשות שלו כי יותר חזקים מאמונה, הוא רואה את הגוף שלו כי יותר חזק מאמונה, הוא רואה את הכל, כל העולם הזה יותר חזק מהעולם הבא. לכן את זה מסביר הרב. המשפט הראשון הוא משפט פתיחה, כפי שתראו כמה פעמים בכתבי הרב קוק, שקודם הוא נותן משפט פתיחה ואחר כך הכל הוא למעשה הרחבה של המשפט הזה. לא נעמיד בשום אופן יסוד על אותו הערך שנמצא בו המציאות מצד הציור הדמיוני. אנחנו לא נבנה את העולם שלנו, לא נבנה את היסודות שלנו על דמיונות. מה זה דמיונות? דהיינו שמצטייר בעולם החיצוני, החוץ, הגשמיות, המראה, המציאות כביכול הריאלית. מה שבאמת בפנימיות הדבר אין בו מאומה. כסף, יש בו ערך רק אם יש פנימיות. ואם אין בו פנימיות, הערך החיצוני זה דמיוני. זהו ההבדל שבינינו לבין הטועים עובדי עבודה זרה. כדברי חז"ל, למה נקרא שמם אלילים? מפני שהם חלולים. אליל, חלול, שפה דומה. כלומר, אין בפנימיותם שום ערך. כי מה שיכולים להפעיל על ידי ציורי בלהות, איזה דבר על הציור הדמיוני של ההמון. איך עובדת עבודה זרה? עבודה זרה עובדת בזה שהיא קודם כל מפעילה רגשות. בעבודה זרה היו עושים הצגות ומוזיקה ומגורמים לבן אדם להתרגש. תרגש! או, יש בו משהו גדול. מה היה? לא היה כלום. כמו שהיום בסרט, בטלוויזיה, אפשר להראות לך מחזה שלהם, ובאמת לא היה כלום. הכל עשו בתוך איזה אולפן, נראה כאילו טילו בכל העולם ולא יצאו החוצה מהאולפן. דמיונות. מבהילים את האדם. כן. עבודה זרה אומרת כך, היא אומרת כך, יהיה כזה, יהיה כזה. כלום. שום דבר. הרי העולם כולו, אנחנו יודעים מי ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא לא עוסק איתנו בדמיונות ובהפחדות ובכל מיני. הוא עוסק במה אמת ומה טוב. איך בונים את החיים בצורה אמיתית. אבל לא כאלה חלק יעקב, אנחנו לא עושים כמו עבודה זרה. כי אלוקים חיים הוא צור ישענו. זה מקור החיים. אלה החיים האמיתיים. באמת, החיים האלה הם הרבה יותר ממה שאנחנו תופסים. המושג מאורו, מהאור האלוקי, אפילו לגדולי המשיגים, אלה שהבינו הכי הרבה, הוא כעין ואפס מול האור הפנימי, מול החיים האמיתיים. באמת, החיים, זה בדיוק הפוך. בא בן אדם אומר, תגיד לי, תראה לי משהו. שאני אגיש, איפה זה באמת? אל תספר לי כל מיני סיפורים כתוב בתורה. ובדיוק הפוך, כל מה שאתה מרגיש חי, זה בא מתוך המציאות האלוקית. זה בא מתוך התורה והקדושה והמציאות הרוחנית. אנחנו חלק קטן מזה. עד כדי כך קטן שאין לנו מילה ליחסם כמו שהם נמצאים במקור החיים יתברך שמו. היסוד של כל החיים, החיים של החיים. משם החיים זורמים אלינו. אבל אנחנו בונים את החיים שלנו באמת על פי המקור האלוקי. אפילו אם אנחנו לא מבינים בשלמות, אבל בא הקדוש ברוך הוא ופונה אלינו. ואומר לנו בתורה איך לעשות, ומה לעשות, איך לבנות, מה אמצעי הבניין. ואז אנחנו יכולים לבנות באמצעים האלה חיים אמיתיים. והרב עכשיו מסביר מה ההבדל בין מבט חיצוני למבט פנימי. כן? הגדלנו קודם כל. מהו מבט חיצוני? מבט דמיוני, מבט שמתפעל מהמראה, מהחוץ, עוצמה גשמית, מבט פנימי, הוא מבט שמתפעל מהאמת, מבט שיודע את האמת, שיודע מה המקור האלוקי בכל דבר. נראה לזה דוגמה. מהי הדוגמה? על כן עלינו לדעת למשל, כשאנו מכבדים ומוקירים גם גוויית איש חשוב לאחר שמת. למה מכבדים את הגוף? יש בן אדם, היה בן אדם גדול, משפיע מאוד. מכבדים את גופו, גם כל בן אדם צריך לכבד את גופו. אבל עוד יותר בן אדם חשוב. למה מכבדים את הגוף? יש שתי אפשרויות. אומר רב, אפשרות ראשונה שהיא לא נכונה. אין תוכן הכבוד מצד הכוח הדמיוני שפועל המחזה על העולם החיצוני, מצד הזיכרון, המתלווה על גודל ערך אותו האיש ואותו בחיים. כלומר, יכולנו לבוא ולהגיד, אדם הזה עשה הרבה דברים טובים. בואו נזכור אותם. אם נזכור את הדברים הטובים, אז אנחנו נמשיך אותם, נהיה מושפעים מהם, נוכל לבנות על פי זה ערכים. דבר יפה אם הערכים שלו הם טובים. אומר רב, לא, זה לא זה. למה זה לא זה? כי פה אתה מפעיל את הרגש על ידי תזכורת חיצונית. כן, זה מגיע לשיאים, אתם יודעים מי התייחס לגוף של אדם מכובד בצורה מאוד מאוד מכובדת? יש כמה דוגמאות בהיסטוריה האנושית. היו במצרים, כן? בנו לפרעונים פירמידות. מה היו הפירמידות? מצבות קבר. מה זה משנה לגוף אם יש לו מצבה גדולה או מצבה קטנה? אומרים, הוא מלך כזה גדול, אנחנו נזכור אותו. יש לו מצבה ענקית. אתה עוד דוגמה בהיסטוריה המודרנית, אצל הקומוניסטים. קומוניסטים הרי כפרו בכל ערך פנימי. אחד מיסודות הקומוניזם זה כפירה. וכשהמנהיגים שלהם מתו, הם חנתו אותם והעמידו את הגוף לצוגה במרכז הבירה, מרכז העיר מוסקבה, בכיכר האדומה. שם היה חנות הגוף של המנהיג. אנשים היו עוברים על פניו, מסתכלים בו. מה זה? זה תזכורת. כן? נמשיך את דרכו. ברוך השם שהדרך הזאת כבר הלכה לעבדון, כי הייתה דרך נוראית. אבל זאת הייתה הגישה. אז יבוא מישהו ויגיד, להבדיל בין רשעות לבין קודש, ככה נעשה לגוף של בן אדם צדיק גדול, נזכור אותו. אומר הרב קוק, זה בכלל לא הכיוון. אנחנו לא אומרים ככה. לא כן הדבר. הכבוד אצלנו נובע רק מצד החיים. איזה חיים? מה, בן אדם חי שווה, בן אדם מת לא שווה? מצד אותם החיים שבפנימיות מקורם, הנשמה שלהם, המקור האלוקי שלהם, ישנם במידה עוד יותר גדולה ממה שנראים מבחוץ, ואפילם על הרושם החיצוני. אנחנו לא מחפשים את החוץ, אנחנו מחפשים את הפנים. צריך מאוד להיזהר בזה. בן אדם שיותר מדי נשמח על החוץ, אפשר לעשות הרבה דברים עם החוץ, כן? רוצים שיהיה חדר יפה, מכובד, אנחנו מאתרים את בתי הכנסת, בונים אותם שיהיו יפים, אבל בתנאי שהפנים מספיק חזק להחיות את החוץ. ולכן, חיי הנשמה האלוקית, שהנפש המלאה חוכמה וצדק וקרבת אלוקים היא מלאה מהם, למה האדם הזה פעל? כי הנשמה שלו באה לידי ביטוי. לא בגלל החוץ, אלא הפנים החזק הביא לחוץ. היא תגביר בנו כוח, רגש הכבוד, להיות מאשימים אותו גם כן על הגוף שהיה לה לכלי שימוש. רבותיי, אנחנו מכבדים, לא רק אנחנו מכבדים תלמידי חכמים, מכבדים ספר תורה, מכבדים אפילו את המאיר של הספר תורה שנעשה כדי שהספר תורה יהיה מכובד. למה מכבדים את המאיר של הספר תורה? כי יש ערך כל כך גדול לספר תורה שגם המאיר הזה שמשמש לכבודו, הוא גם כן מתייחסים שיש דבר כזה גדול, כזה קדוש, אז גם הדבר הקטן שנלווה אליו יהיה זוכה לכבוד. אז כשיש נשמה כזאת גדולה של אדם גדול, דוד מלך ישראל, אז גם הגוף זוכה לכבוד. בגלל הנשמה שהייתה בתוכו. כן? התגביר בנו כוח רגע שכבוד להיות מאשימים אותו גם כן על הגוף שהיה לה לכלי שימוש. ולא רק זה, אלא שאנחנו יודעים שיש תחיית המתים. עתיד הגוף לשוב לכבודו לקץ הימין. וכמובן, זה יביא גם לפעולות החיות, לצדקות, להדרכות, שהן חיות בלב רבים חיים, המגישים ומתנהגים בחיים באורך הורה, על פי ההשפעה הגדולה של אותו גדול הערך. כמובן שזה גם יזכיר לנו לעשות פעולות, יזכיר לנו ללכת בדרכיו. אבל חלילה לנו לטעות שאיננו כל כך נמשכים אחרי הדמיון, שכל כך לעשות את החוץ, את המראה החיצוני עיקר, להימשך בזה שאותו הגוף המת עושה רושם גדול על המחזה החיצון ועל הלבבות מתרגשים אודותן. יש העניין של הפעלת רגש. לפעמים הפעלת רגש הוא טוב. כן? הרמב״ם אומר, אדם שומע קול שופר, צריך להתרגש. צריך לחשוב, הנה, מזהירים, מה יהיה, איך הוא יחיה, איך הוא יחזור בתשובה. זה הפעלת רגש, נכון. אבל אם אתה מפעיל רגש בצורה כזאת שאתה בנית על המראה החיצוני, תבוא ותגיד לבן אדם, תסתכל על הגוף של הצדיק שהיה. אתה מחנך אותו להסתכל על החוץ ולא להסתכל על הפנים. אתה יכול להרוס לו את כל החיים בצורה כזאת. אתה בונה את הדגש לא נכון. אתה בונה את היחס לחיים בצורה לא נכונה. הרי העולם החיצוני, קוד ממשיך הרב, מלא ממנו לדמות שמצד עצמו דבר זה, אף על פי שהוא עצמו מת ואינו מגיש מצד גופניותו מאומה, שזה הדבר יעשה אצלנו חשיבות של חיים. כן, מה החשיבות של החיים? זה החיצוניות, זה המראה, זה... אני צריך לספר לכם, כל דבר הולך לפי המראה, לפי היופי, לפי הבגדים, לפי הכסף, לפי הזה. העולם החיצוני מלא מזה. אז אם אנחנו... נבוא ונחשוב ככה? לא, אין אנו נמשכים אחר הדמיון במאומה. אז כדי להדגיש את זה, באה התורה ואומרת את הלא הזה, כן, הרב אמר, לא! את הלא הזה התורה אומרת בצורה החריפה ביותר. על כן עלינו ולנו ראוי לעשות רושם גלוי, שמצד ערך החיים הננו מחזיקים ומראים שרק האמת היא דגלנו. מהי האמת? האמת הרוחנית. האמת של הנשמה. האמת של התורה. האמת של ההשפעה האלוקית. על כן הכלב. מה, כלב? כלב הוא לא בן אדם. הוא לא עושה מצוות. הוא לא עושה כלום מבחינה תורנית. נכון? אבל בכל זאת, כמה ששפל יהיה ערכו, כמה שהוא אינו פועל על העולם החיצוני שום מבט של הוד, שום דבר רוחני, מכל מקום יקר הוא יותר מצד הערך של החיים מהאריה המת. בכלב הזה יש כרגע איזשהו ניצוץ אלוקי שמחזיק אותו בחיים. באדם הגדול כרגע אין. הגוף שלו בלי נשמה. אז לכלב הזה אתה תתייחס באופן ישיר. מה זה ישיר? תן לו אוכל. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יחיה, אתה נותן לו אוכל גם בשבת. לגוף המת, אתה תתייחס בצורה עקיפה, כי זה לא הגוף שחשוב, אלא הנשמה שהייתה בו היא החשובה. אז אתה עוצר את עצמך ואומר, לא. כל הכבוד לגוף, אבל אני לא מרים אותו עכשיו. אני רוצה להרים אותו, אני רוצה לשמור על הכבוד של הגוף. ודאי, אתה צודק. הגוף מתוך שהייתה בו נשמה ושתהיה בו נשמה לעתיד לבוא, הוא מאוד חשוב. אז תזכור את זה. תיקח משהו אחר ותשים אותו על הגוף. עכשיו תיקח את הגוף למקום מכובד. כי זה לא בגלל הגוף. זה בגלל משהו אחר. משהו אמיתי יותר, משהו גדול יותר. אז אתה לא מזיז את הגוף באופן ישיר, בלעדי. אתה לא ניגש אליו ישיבות. זה לא ההשפעה החיצונית הגופנית שהיא משנה, שהיא העיקה. שמים לב עד כמה ההלכה פה מדויקת בתור דבר שמבטא את העקרונות הפנימיים, את העקרונות הגדולים של היהדות, שהם בונים לנו את כל החיים. כן, עצם.
שני דברים. אחד, זה לגבי זה שהרב קוק עצמו היה דווקא די תמיד דוחף ואומר שהדמות שצעירי ישראל עושים, וכל העניין הזה של כן לשמור על הגוף ולטפל.
נו, אז עכשיו אתה מבין למה. כי הגוף יכול להיות כלי חשוב מאוד לנשמה. אבל אם יבוא בן אדם ויגיד, הרב קוק דיבר על התעמלות, אז בוא, אנחנו לא נלמד תורה. אנחנו לא נעשה מצוות. אנחנו ניקח רק דבר אחד מרב קוק, אנחנו לא צריכים להיות דתיים בכל התחומים. נהיה דתיים רק בתחום אחד, ניקח רק את ההתעמלות. זה יהיה הנקודה הדתית שלנו. ההתעמלות בלי התוכן הפנימי, היא לא נקודה דתית בכלל. זה כמו שבן אדם יבוא ויגיד, אבל הרב אמר שצריך הרבה כסף. עוד מעט יום כיפור, יש מנהג לפני יום כיפור שעושים כפרות, נותנים צדקה. צריך כסף לצדקה? טוב. אז יבוא בן אדם ויגיד, שמע, התשובה שלי בחודש אלול זה להביח הרבה כסף. אבל היהודים מחשיבים כסף. לפני יום כיפור הם באים, שמים כערות, לאסוף כסף. אז אני אאסוף הרבה כסף. למי? לעצמי. יש בזה נקודה דתית? כלום. זה נקודה גופנית, אגואיסטית. מה קרה? אנחנו לא מחשיבים. אנחנו מחשיבים מאוד את הכסף שמשמש למטרה פנימית. הכסף הוא חיצוני. ההתעמלות של הגוף. מה עושה ההתעמלות של הגוף? היא מביאה לזה שיהיה ליהודי גוף בריא להוציא אל הפועל את כל הערכים הנשמתיים של תורה, של מצוות, של בניין ארץ ישראל, של בניין עם ישראל, שיהיה לנו צבא חזק ועם ישראל יוכל להיות מכובד. זה אמצעי לכל הערכים הפנימיים. אם יבוא, בדיוק נגד זה הרב מדבר כאן, תבוא ותיקח את האמצעי החיצוני במנותק מהערכים הפנימיים. נפלת, לא רק טעית. אלא אדם שעושה דבר כזה נופל הכי רחוק, הכי נמוך שהוא אפשר ליפול. כן, ארצל?
הדבר
הסף
זה לגבי העניין הזה
שהרב
קוק
אומר
שאנחנו בתור בני אדם שיש לנו עיניים, שזה דרך תקשורת שלנו, כל דבר אנחנו שופטים זה בעיניים, גם התורה שאנחנו קוראים דרך העיניים, זה הרבה דברים שאנחנו עושים דרך העיניים. קשה מאוד להגיד שחיצוניות, אי אפשר להתחבר לפנימיות בלי חיצוניות מצד אחד.
לא, 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 לא. אתה צריך להיזהר פה מאוד מאוד לא להגזים. הזוויתי דוגמה קודם. אדם פוגש אדם. לא משנה אם זה לשידוך, אם זה סתם, לידידות, לשותפות, להיכרות. אתה בוחן אותו לפי העיניים? חס וחלילה.
לא, אבל זה הדרך לבחון.
לא נכון. זאת הדרך המוטעת לבחון. אתה מקשיב לו, אתה מכיר את אישיותו, אתה מתייחס אליו, גם אם הוא מכוער מאוד, חס וחלילה, אתה בא ואומר, האדם הזה, אני רוצה להכיר את האופי שלו, את הנפש שלו, את המעשים שלו. אני לא אלך אחרי מראה העיניים החיצוני שלי. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כתוב. עכשיו אמרנו כל הזמן שאחרי שיש לך את הפנים, החוץ מצטרף אל הפנים. אז אחרי שיש לך תוכן רוחני, אתה בונה בית מדרש, אתה בונה בית כנסת, אז אתה בא ומייפה אותו ומקשט אותו ונותן גם את היחס הנכון לעיניים. אבל אתה חס וחלילה לא בוחן את הדברים לפי החוץ. כן.
איך אתה יכול לעמוד על התוכן הפנימי של אדם אם אתה פוגש אותו פה לרבע שעה, שם לחצי שעה, פה ל...
אז אל תעמוד על התוכן הפנימי שלו, אם אתה פוגש אותו לרבע שעה, אתה בא ואומר, כל אדם בחזקת כשרות, הוא יהודי, ודאי יש לו נשמה טובה, אני אתייחס אליו בצורה חיובית, זה מה שכדי צריך להפיע על ההלכה לעשות.
בשלב מסוים, אתה צריך לעשות איזה שהם עסקים עם אותו אדם, איזשהו פגישה לשידוך, כמו שאתה אומר, איזשהו...
אני לא מבין, אם בן אדם יש לו איזשהו עסק, והוא מחפש שותף, וזה עניין מאוד קריטי, השותף יכול להעמיד את העסק או להפיל אותו, הוא יבחן אותו על פי רבע שעה? אני לא נראה לי שהוא יבחן אותו על פי רבע שעה. אם כן, הוא לא אדם חכם במיוחד. הוא יבחן אותו על פי המראה החיצוני, הוא נראה טוב, הוא לבוש טוב, מה פתאום? הוא ינסה כמה שאפשר להיוודע אליו, להכיר את אישיותו. ונכון, הוא מוגבל, אז הוא ישאל אנשים אחרים שמכירים אותו, יבקש המלצות, ינסה לברר את הרקע שלו, מה הוא עשה בעבר. הוא ודאי לא יסמוך על רבע שעה שהוא פוגש אותו כדי לעשות איתו איזשהו עסק רציני. מסכים איתי? נכון? אם בן אדם, קודם כל ברוב הדברים יש ברירות. ברוב הדברים בן אדם זהיר לא מסתמך על הדבר כזה, באים ואומרים לו, שמע, תחליט תוך רבע שעה, תשקיע מיליון שקל? מה פתאום? מעדיף לא לסכן את המיליון שקל ולא להחליט תוך רבע שעה אם אני סומך על בן אדם שאני לא מכיר. בוודאי שבדברים רציניים לוקחים זמן ומבררים ונכנסים לנסע ומתן ובודקים את הדברים. ככה עושה בן אדם שיש לו זהירות מינימלית. עכשיו טוב, קורה לפעמים שההחלטה היא לא החלטה גורלית. אז אתה מנסה לבחון במה שאפשר לבחון. אז זה דברים קטנים יותר. יש לנו עיניים, אנחנו צריכים להשתמש בעיניים, גם בעולם המעשי וגם לפעמים, קצת יותר מזה, אבל לא לבחון דברים עקרוניים לפי המראה החיצוני של בן אדם. בסדר? כן.
קצת
שני, המראה
החיצוני גם לפעמים משקף את זה, חשוב להתלבש בכבוד, אתה רואה דרך בן אדם ש...
זה אומר לך משהו עליו שהוא לא מלובש בכבוד, אתה לא יודע מה זה המשהו. אני הכרתי תלמיד חכם גדול, צדיק גדול, שהוא היה נראה כלפי חוץ מאוד לא מעורר כבוד, נקרא לזה. וכל מי שידע, ידע שיש פה אדם מאוד מיוחד שפשוט הוא היה גדול מאוד גם בענווה והצניע את עצמו ולא החשיב את עצמו באמת בשום דבר. ודווקא בגלל זה מי שידע הולך ומתייעץ איתו ולומד ממנו אז זה לפעמים יכולה להיות סיבה כזאת שבן אדם הוא לא נראה מכובד כלפי חוץ. ובכלל... אתה לא יודע מה, איפה החוץ ומה החוץ. ספרים, היו אדמו"רים שעשו הפוך. שאמרו, הרבנות צריכה כבוד. אז הם היו אורחים בבגדים הכי מכובדים, אפילו נוסעים במרכבה עם סוסים באותו זמן, זה מה שהיה. אז אומרים על אחד האדמו"רים האלה, שכלפי חוץ כולם ראו שהוא מלובש מהראש עד לכף הרגל, אפילו נעליים מבריקות, אופנתיות. מה שאף אחד לא ראה זה שלנעליים לא היו סוליות. הוא הלך יחף. כלפי חוץ הוא רצה שהרבנות תהיה מכובדת. כלפי עצמו הוא רצה ללכת יחף. צריך להיזהר מאוד מאוד כשמסיקים מסקנות מהמראה החיצוני. עכשיו זה לא פותר אותנו מללכת בצורה מכובדת. ודבר נוסף. אמרנו הרי שיש כבוד לגוף. צריכים לכבד גם את הגוף של עצמנו. בצורה זהירה, ישרה, לא מוגזמת, אבל צריך להתייחס בכבוד. אז הכבוד כלפי הגוף נובע מתוך הכבוד כלפי הנשמה. וזה מה שהרב מדגיש. כן? הכלב החי, בואו נסיים פה, הוא טוב מן האריה המת. לאו דווקא אריה, אני ממשיך פה בין היה. כי גם מכל גדול ערך הוא מכובד. אדם גדול, שמותו עושה את הרושם החיצוני היותר אדיר, פתאום אתה תראה, אוי, בואו ניתן, נראה לאנשים את הגוף המת והם יתפעלו, הם יחזרו בתשובה. לא כך מחזירים אנשים בתשובה. מפני שזה הכלב, הוא מרגיש בחייו, יש לו איזה רגש של כלב. על כן, יש לחייו איזשהו ערך של חיים. וזה האמת שמצד גופניותו אינו מרגיש בחייו, הגוף עכשיו לא מרגיש כלום. אין הרושם החיצוני שווה דבר לפי האמת. איזה אמת? האמת הפנימית, האמת האמיתית, האמת של התורה שזאת המציאות. אמנם מתוך המשפט הזה נזכיר ונבין שאם כל זה הרי אנו רואים שאיננו חרדים מאוד על כבוד גדולי עולם המתים. אז למה? לא בגלל הרושם שעושה הגוף החיצוני. יהיה זה לעוד נאמן שמצד ההכרה האמיתית שאנו מכירים ויודעים שהמתים הללו אינם מתים כי אם חיים הם. הנשמה ממשיכה להתקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים, זה מצד הגוף שלו. זה לא מצד הגוף שלו, זה מצד הנשמה שלו. אז אנחנו לא נחנות את הגוף, נראה לאנשים את הגוף. אנחנו אבל כן נתייחס בכבוד לגוף, כי זה הגוף שייך לנשמה שעדיין חיה וקיימת. שהיא בעלת ערך ענק, עצום. מפני שהם עומדים בחיותם מצידם השכלי במציאותם האמיתית. זה העולם האמת. כך קוראים לזה. עולם האמת, עולם הנשמות. ודווקא מצד אותה ההשפלה שאנו מייחסים בעניין אחד לגוף הגדול, בזה שאנחנו אומרים, לא, אל תיגע אפילו, כן, שבת, זה הלכה אומרת, לא, אתה לא יכול להזיז את הגוף, תביא לחם. אתה מזרזל בגוף, כן, אתה קצת מזרזל בגוף, מצד עניין מסוים הלכתי, מול צורך החי, הכלב, השפל, שמותר להכיל אותו, דווקא מתוך כך אנו עומדים על המיטה, תת היחס של מושג הכבוד. איך הוא עומד על יסוד האמת והמדע המבורא. כן, אמרנו בהתחלה, כבוד זה בדרך כלל עניין חיצוני. אז יש כבוד חיצוני ויש כבוד אמיתי. צריך ללמוד את החילוק הזה. צריך ללמוד את האמת הזה. כן, אנחנו מגיעים עוד מעט לראש השנה. ראש השנה עומדים בפני המלך, עומדים בפני הקדוש ברוך הוא. צריכים לדעת מהי האמת, אחרת מה בן אדם עומד. לא בן אדם ינסה לעשות הצגה בפני המלך. המלך לא מחפש הצגות. מחפש את האמת. יש כבוד כלפי המלך, נכון? יש כבוד חיצוני שהוא בנוי על אמת פנימית. זה הכבוד שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת ההתנהגות שאנחנו צריכים לבנות אצל עצמנו. אבל מה שהמון לאומים נמשכים מצד ההשקפה של הרושם החיצוני, לא יגידו, הם עושים כל מיני, כן, כל מיני דברים לאלילים שלהם. זה רושם חיצוני. בקרבו אין מאומה. אין שם שום אמת פנימית. הכל הוא תולדות עבודה זרה וההתעללות בפסילים. כמו שפסל הוא חיצוני. אפשר לעשות הרי פסל עם אומנות אדירה. מה חסר בו? נשמה, חיים. בפנימיות אין כלום. רק החוץ. החוץ הוא מה שמשפיע. החוץ הוא הקובע. החוץ הוא המוליך. אחת הסיבות שיש איסור בתורה להעמדת פסל ומסכה, לא רק מצד עבודה זרה, לא לעבוד כל מיני כוחות, אלא גם לא להתרגל, להסתמך על החוץ. ועל זה אנו אומרים ברוב עוז, בהחלטיות, בכוח, בעוצמה, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. כי הערך של האריה המת, של האדם הגדול שהוא מת, בא רק מתוך הנשמה הפנימית, מתוך זה אפשר לכבד את החיצוניות. זה מצב של יסוד למבט על כל המציאות שלנו. זה מאוד חשוב. זה בונה לבן אדם את מסגרת החיים. זה מגיע גם לדברים קטנים, אני אזכיר רק, אין לנו כבר זמן, אבל אני אזכיר רק דוגמה. כן, בא בן אדם ושואל, מה אני הולך לעשות בחיים? האלה אומרים לי ככה, וזה המקצוע נחשב מאוד, וזה אומרים שזה מאוד מכובד ומאוד מבוקש. אתה צריך לחפש את הערך האמיתי של הדבר, את הערך הפנימי של הדבר. ומתוך זה תבוא כלפי חוץ ותעשה את כל הדברים החיצוניים שנצרכים לו. אבל מתחילים מבפנים. זה מבט מציאותי על כל החיים. טוב רבותיי.
שלום לכם.